פרקי דוד, כמה, הרי שאול ודוד זה חלק מהסיפור. 20 פרקים מדברים על המעבר מבית שאול לבית דוד, ועוד 20 פרקים מדברים על דוד בספר שמואל, כאילו חופף מבחינת ההיקף פחות או יותר. וזה אומר, זה פרקים מאוד משמעותיים. אז אם לומדים שנה על דוד, אז יש שאלה, כמה להתעכב בין שאול לבין דוד? כי זה עולם שלם, כי זה עולם ניגודי, מרים את שאול, מרים את דוד, לא תראה את ההבדל. בדרך הניגודיות אתה מבין מה מחדש דוד לעולם כל הזמן. זה התשתית של כל פרקי שאול ודוד. למה להתעסק עם זה? הוא יורד, הוא עולה, לא, בכל נקודה שמתברר דבר, קורה פה איזו צמיחה. אז אבל יש לי הכרעה כבר. מה הכרעה? נדבר, הכנתי איזשהו דף על שאול ודוד, ועוד קצת, אבל אנחנו לא נתעכב הרבה על שאול, כי אני רוצה לדבר יותר על דוד. אז ניתן סימני דרך. לא יותר מזה, מי שירצה יותר להתרחב, אפשר לחשוב איתו באופן אישי, אבל כחבורה. טוב, עוד הכנה האחרונה, ואנחנו מתחילים. אתם זוכרים איפה עמדנו בפעם הקודמת? אני זוכר. דיברנו על שמואל, על המאה הארצות שקלקלו, נכון? בדיוק שם, כן, כמה שאני זוכר. אז עוד רגע אחד, אני... ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נשים על הרצפה, זה בסדר. מי אחראי על ההקלטות? דף כזה, הוא יכול להיות מאוד חיוני לקחת אותו. אני תבקש ממני את המייל, שהוא יצילמו אותו לא טוב. אז אם אני אשלח לך אותו במייל, אז אפשר לשים אותו במקום, בסדר? גם את זה על שמואל ובקשת המלך, הטבלה. מי שיראה את הטבלה, מי שרואה את הזה ויש לו נגישות הטבלה, זה מאוד משמעותי. בסדר? טוב, זהו, ההכנות נגמרו. אנחנו היום ממשיכים מהנקודה שבה עצרנו בפעם הקודמת. למדנו את פרק ח' בספר שמואל. ראינו את הפער בינו לבין פרשיית התורה. זאת אומרת, בפרשיית התורה מדברים על הבשלה, מדברים על העם שעובר תהליך, וברבות הימים הוא יבוא ויאמר, בגרתי, ואני רוצה לשים עליי מלך, למנות עליי מלך, מנהיג, שהוא שליח שלי, עליי, עם סמכות, ככל הגויים אשר סביבותיי. כל מה שקיבלתי כל השנים שבהם הקדוש ברוך הוא שלח את המנהיג, את משה בתחילה ואת יהושע ועד שמואל, שליחים של הקדוש ברוך הוא שהקפיצו את העם הזה לגויים, כמו שהורים מקפיצים את הילדים לגויים שהילדים בעצמם לא היו מגיעים. אבל יש איזה נקודה שבה העם אומר, טוב, אנחנו כבר עברנו תהליך של כניסה לארץ, של נתינת הארץ, המרחב הזה, אנחנו כבר מובילים אותו, שולטים בו, מבינים אותו, הבשלנו, והנה, אשים עליי מלך ככל הגויים. אומר הקדוש ברוך הוא, שום תשים עליך מלך, ודיברנו כבר. והנה, בימי שמואל באים, והם מבקשים משהו הרבה הרבה פחות רדיקלי, משהו מאוד מינימלי כאילו. זאת אומרת, בכל נקודה ראינו שבעצם זה לא אותו דבר. הם לא רוצים בעצמם, הם רוצים ששמואל ימליך עליהם. ולא, כן, המלך הזה לנו, זה לא עלינו, והוא לשופטנו, זה כמו שופט, מלך לשופטנו, ועוד הבדלים שמגלמים את העובדה שהעם עוד לא נמצא שם. וראינו ששמואל מתנגד. והקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך. והקדוש ברוך הוא נותן את ברכת הדרך בעצם לתהליך, ושמואל בעצם בנקודת המוצא רוצה לעצור. ואז אני לא אחזור על כל הדברים שראינו, אני רק אומר שבעצם המקום שעצרנו בו ואני רוצה להתחיל, זה מדרש חכמים שמאיר לנו את הפרק באיזושהי הערה יפה, וגם ממחיש לנו דבר מאוד חשוב, והוא את העובדה שחכמים קראו פסוקים מאוד מאוד מדויק. ואנחנו נראה דוגמה יפה, איך יש איזו קריאה בפסוקים שראינו אותה, והנה החכמים פוגעים בה ממש באופן הכי מדויק שיש, ואם אתה לא רואה את זה בפסוקים, אז אתה תסביר אחרת את החכמים. ואם ראית את זה בפסוקים, אז אתה תראה, וואו, חכמים ראו את הדבר, עמדו עליו ושמו את האצבע באיזושהי צורה חכמה באופן מיוחד. אז בואו נחזור לגמרא ונתחיל משם. תניא רבי אליעזר אומר, זקנים שבדור, יש לכם את המקור הזה מהדף של הפעם הקודמת, אם לא,
יש.
אז לא נורא. מה? תנסו, זה לא ארוך, זה גמרא קצרה. כן. אז אם כן, אומרת הגמרא כך. תניא רבי אליעזר אומר, זקנים שבדור כהוגן ביקשו, שאלו, סליחה, שנאמר, תנה לנו מלך לשופטנו. אבל המאה הרצות שבהן קלקלו, שנאמר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו. אז קודם כל, באים החכמים ואומרים, סיפור פרשת המלך בספר שמואל, זה לא דבר אחד. יש פה שתי קבוצות, שים לב. שים לב מה קורה בקבוצה אחת, שים לב מה קורה בקבוצה אחרת. זה לא אותו דבר. הזקנים כהוגן ביקשו, והגמרא, בעצם רבי אליעזר, מצביע על החלק הראשון של הפרק, והמאה רצות הם בסוף הפרק. טוב, אז כבר ראינו, התחלנו לראות את זה, אבל אני רוצה לחזור, כי אנחנו ממשיכים ורוצה למצות, גם לראות פה את העיקרון, אני חושב, החשוב, שאפשר לראות פה. אז איך הדבר הזה? אז בעצם מבחינת הפסוקים, אז זה מאוד ברור, הנה אני פותח, אנחנו בספר שמואל א', פרק ח', בואו תפתחו למי שעדיין לא. יש פה באמת שתי קבוצות. בחלק הראשון, והתקבצו כל זקני ישראל, זקנים שבדור. ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. אומרת הגמרא, זקנים שבדור כהוגן ביקשו. רגע, הם כהוגן ביקשו, ואיך היא, שנאמר, מה היא אומרת? תנה לנו מלך לשופטנו. מה אתם אומרים? יש פסוק כזה? בדבריהם הם לא אמרו ככה. אז למה הגמרא, מה הגמרא לא דייקה? היא לא שמה לב שהיא נותנת את הפסוק של זקנים שבדור כהוגן ביקשו, והיא מביאה לא את מה שהזקנים אמרו, אלא את מה שרע בעיני שמואל. אז יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה את מביאה את נקודת מבטו של שמואל ולא את המציאות בעצמה של מה שהם אמרו? זקנים שבדור כהוגן ביקשו, שנאמר, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. נכון, זה מה שאמור להיות? אז זו שאלה ראשונה. השאלה שנייה, את הולכת לשמואל ואומרת כהוגן, אבל בדיוק בפסוק הזה כתוב שמה? וירא בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. אז איך אפשר להביא את התנה כראיה לכהוגן ביקשו? מה אתם אומרים? היא גופה. האמירה של הגמרא, הגמרא בצורה חכמה, היא בעצם אומרת, מה שאמרו הזקנים זה בסדר, שמואל לא אוהב את זה, שמואל מתנגד, שמואל מתנגד לתנה, תנה אמרנו זה לא סימה, תנה זה העברת ריבונות, שמואל מתנגד, הוא רוצה שימשיך מה שהיה, הוא רוצה את השליח של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה, באמת, הוא רוצה את פרשת המלך. אומרת הגמרא, זקנים שבדור כהוגן ביקשו, הוא מביאה את הפסוק שכתוב עליו מנקודת מבטו של שמואל. רע, היא אומרת זה כהוגן. ובמילים אחרות, היא נצמדת לשמה בכל עם, לכל אשר אמרו אליך, למענה, לאמירה האלוקית ולציר המרכזי ולאמירה שבסופו של דבר פרשת המלך יש בה איזה מורכבות, כי זה בקשת חירות, וכל בקשת חירות ועצמאות כלפי בעל סמכות, כלפי הורים, כלפי מי שאני ממשיך אותו, יש בה את הנימה הבעייתית המסוימת שיש. אבל המהות היא מהות חיובית, ולכן כהוגן ביקשו. שומעים? יפה. אבל הגמרא ממשיכה. אז אם כן, אבל עמי הארצות שבהם קלקלו. מי זה עמי הארצות? אז בואו נחזור, נראה את הפסוקים. הסיפור של הפרק, אני לא נכנס לרזולוציה מלאה שלו, יש באמצע עוד נקודות שצריך לראות, אבל אני לא רוצה להיכנס לרזולוציה מאוד גבוהה. אני אתייחס לעובדה שבשני המקורות שמביאה הגמרא, יש התייחסות מי הם הדוברים. בפעם הראשונה, הזקנים. והנה מתנהל הפרק. בואו נסתכל מה קורה בפרק. אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, בפסוק זין, סליחה, בפסוק, כן. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו ממלוך עליהם, על זה דיברנו בפעם הקודמת. שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך. אך העד תעיד בהם והגדתה להם משפט, להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אחרי התיאור הזה, הגט תגיד להם את משפט המלך. שמע בכל העם, לכל אשר אמרו עליך, אבל תגיד להם את משפט המלך. איזה משפט מלך הייתם מצפים שיהיה פה? תדמיינו. מה הייתם מצפים? עכשיו, תחשבו. מה? ויאמר שמואל אל העם. מה אתם? תנו לי...
מה שכתוב בדברים.
מה? לא שומע?
מה שכתוב בדברים.
מה שכתוב, אולי מה שכתוב בדברים, ואולי כל מיני דברים מעשיים. או כל מיני עקרונות, או יחכים אותנו. אנחנו רוצים מלך, אין עוד דבר כזה בעולם. זה ככל הגויים, צריך לבנות מודל. אז בוא תגיד לנו איך הדבר הזה קורה, נכון? בוא תחכים אותנו. שימו לב, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בכל העם, פירושו, אתה תמנה. לך איתם, אל תיצור נתק. למה לא ליצור נתק? תראו לעצמכם שהמלך... שהעם ממליך מלך והמנהיג הקודם מתנגד למלך. העם רוצה מלך, הולך קדימה והרבנים נגד. מה קורה? בלגן. בין עולם הרוח לעולם המעשה. נתק, שבר, לא טוב. שמע בקול העם, לך איתם, תוביל, נכון? זה בעצם הדבר. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בקול העם. ותגיד להם את משפט המלך, הכוונה עכשיו תדריך אותם. אין מה לעשות, זה מה שהם רוצים, אני הולך איתם. תדריך אותם, תגיד להם מה צריך לעשות. ומה עושה שמואל? בואו נקרא. ויאמר שמואל את כל דברי השם אל העם השואלים איתו מלך. ויאמר זה יהיה משפט המלך. אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח לו במרכבתו. ושם לו במרכבתו. ובפרשיו. ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים ולחושך חרישו וקצירו. בבנותיכם רקחות וטבחות ועופות. ולעופות. ואת שדותיכם, ואת כרמיכם, וזיתיכם הטובים, וזרעכם וכו'. ואת עבדיכם, ואת שפחותיכם, ואת בחוריכם, ואת חמוריכם, ייקח ועשה למלאכתו, צונכם יעשיר. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. מה זה משפט המלך מנקודת מבטו של שמואל?
עבדות.
מה?
עבדות, זה...
ולמה הוא אומר אותה? הוא אומר להם, הוא אומר להם, הוא נותן להם כלים איך לעשות את זה טוב?
משכנע אותם שלא.
מנסה לשכנע שלא, נכון? כן.
הוא לא, מנסה לשכנע אותם בצורה נורא, כי הוא לא אומר להם מה הבעיה, אתם לא מוכנים, אתם לא יודעים, מבינים כמהות. הוא מנסה להפחיד אותם, כאילו.
הפחדה יש פה אפילו, הוא זקתה. ולא ישמע על שם אליכם. אתם תזעקו ולא ישמע השם אליכם. כי בניתם ערכם, יש לכם פתרונות לכל הבעיות. זה לא שופט שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא וכל פעם חוזר אליו. אז תזעקו אל השם ויגיד, בבקשה, יש לכם מלך, תפתור לכם את הבעיות. וואו. אז בעצם יש פה בעיה. מה הבעיה? תגידו לי אתם, איך הבעיה הזאת משתקפת בפסוק הבא. וימענו העם לשמוע בקול שמואל. מה זה? מה, מה, מה מיוחד במשפט הזה? איך היה צריך להיות? הקדוש ברוך הוא אמר, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, נכון? מי אמור לשמוע בכל מי? שמואל בכל העם. שמואל אמור ללכת עם העם. מה עושה שמואל? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד להם את משפט המלך. עכשיו, אם היינו לומדים לעומק, היינו רואים שיש פה את משפט המלך, יש פה עקרונו, שבעצם זה מתחיל מהמלך, וכאילו המלך, איך כתוב, מרכבתו של המלך, פרשה ורצו לפניו, זה מתחיל מהכבוד של המלך, והכל זה מעגלים סביבו, וזה נכון, כי הריבון זה המלך, בעל הרשות זה המלך, וזה צריך להיות. זה לא לגמרי מנותק ממשפט המלך, אבל ברור לגמרי ששמואל לא ממלא את הציווי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, ושמואל הולך ומדבר, ובעקבות דבריו כתוב, וימענו העם לשמוע בכל שמואל, סימן שמה? שהוא ניסה לשכנע אותם, לחזור בהם, חיזרו בכם במילים אחרות. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לנסות לשכנע אותם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה את מה שהם אומרים, נכון? אתם איתי? רואים שזה אותם מילים. אותם מילים רק הפוכות, הנמענו הפוך, אי אפשר לא לראות את זה. זה השימוש של הנביא באותם מילים, הוא בעצם אומר, יש פה שינוי ביחס לתוכנית המקורית, שמואל מנסה להניע את העם לחזור בהם, כן.
יכול להיות שהוא לא, יכול להיות שהוא כן משכנע אותם לחזור בהם, אבל מצד שני, זה לא שהוא מפר את הציווי של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אמר, העת תעיד בהם. זאת אומרת, זה לא תגיד להם מה צריך לעשות, תעיד מה יקרה אם.
אבל מה יקרה אם יהיה מלך?
בדיוק מה שהוא עושה, העת העיד בהם, מה המשפט המלך הולך לעשות, ככה אני מבין. אך כי העת העיד בהם.
אך העת העיד בהם,
זה קודם. זה לא לשון של מה יקרה.
והגדת להם את משפט המלך אשר ימלוך עליהם.
כן, אבל מצד שני הוא גם מעיד.
מה זה מעיד? איך אתה מבין, תעיד בהם?
בעצם הוא אומר להם, תדעו לכם,
זה... העיד זה אזהרה, עדות זה אזהרה, עדות זה לשקף מציאות, להגיד אותה, מה עומד להיות. אבל המציאות של המלך, אתה יכול להגיד מה הלכות מלכים, ואתה יכול להגיד כל מיני הגדרות ועצות וכן הלאה, ואתה יכול להגיד את הדברים גם בניסוח הקשה, ייקח לכם, ייקח, 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 ותזעקו אל השם ולא ישמע אליכם. זה מה שאתם רוצים. והמכוונות, בוא אני אשאל אותך שאלה. האם הקדוש ברוך הוא התכוון שהוא ינסה לשכנע אותם לחזור בהם?
לא נראה לי.
לא רק לא נראה, כתוב שמע בכל העם לכל אשר אמרו אליך. תאר לעצמך, אומרים לשרה, כל אשר... אומרים לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי מיצחק יקרא לך זרע, והוא הולך ומנסה לשכנע אותה לחזור בה. אם היית רואה בפסוקים ככה, מה היית אומר? זה לא מה שאמור להיות, נכון? עכשיו, זה לא חטא של שמואל, אני רוצה לחדד. הדבר הזה ששמואל כנביא מדבר עם השם ואומר ולא כובש את הפנימיות שלו, אלא נמצא מול הקדוש ברוך הוא בעמדה של דיבור ושל שיקול דעת וכן הלאה, היא נושא שצריך לעסוק בו בהרחבה ולראות עד כמה הדבר הזה הוא רחב, יותר ממה שאנחנו משערים. אנחנו רואים גדולים, גדולי עולם, מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. איך בן אדם אומר דבר כזה לקדוש?
פה זה לא רק התווכח, זה גם, לפי מה שהרב אומר, זה גם ממש מבצע משהו בניגוד למה שהרב אומר, זה מעבר ל...
זה בגבול, אני, כשאמרתי בניגוד, זה לא אמירה משפטית מוחלטת. אבל השימוש של הנביא באותה מילים, שאומר שמע בכל העם, וימנו העם לשמוע בכל שמואל, אי אפשר לא לראות שהוא בא להגיד לך משהו. עד כמה זה חזיתי, ואני מסכים שאפשר להכיל ואפשר לחבר את הדבר, ולהגיד שדבר השם לא סותר אותו חזיתית. אבל ברור שהמילים, הכוונה של הקדוש ברוך הוא שמע בכל העם, הייתה לתנועה אחרת. ובואו נראה לאן זה לוקח, עוד רגע נחזור לפסוקים ונראה מה קורה פה, כן.
בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, העת תעיד להם, ונראה שזה מנוגד לשמוע בקולם, ואתה שמע בקולם, אך כי העת תעיד להם, נכון, תשמע בקולם, אבל גם העת תעיד להם שזה מנוגד לשמוע בקולם. אפשר כן לראות פה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך לשמוע בקולם, אבל יש גם משהו מנוגד, שצריך לא, כמו לא לזרום איתם. כלומר, העדות הזאת של משפט המלך זה לא בדיוק זורם איתם, מנוגד לשמוע בקולם.
אבל משפט המלך אשר ימלוך עליהם אילולא היית רואה את הפסוקים, בוא נשאל אותך בפשטות, אתה לא יודע מה הוא עשה. והיו נותנים, אם הייתי נותן פה לכם, לעמוד עם המילים האלה, לקרוא בהם הרבה, אבל לא לדעת מה יהיה באמת. ותגיד להם את משפט המלך אשר ימלוך עליהם. אמרתי את זה קצת, וכמה אנשים נתנו תשובה. ואם אתה שואל אותי, אני מוכן פעם לנסות את זה בפעם הבאה שנלמד עם חבורה שכל אחד ינסה מה העקרונות של משפט המלך. אני חושב שכל אחד היה אומר את הדבר המתבקש. עומדים עכשיו לייסד מוסד חדש בעם ישראל. אז צריך לדעת איך עושים את זה ומה זה אומר ואיזה כללים ואיזה חוקים וכמה עקרונות. זה מה שמתבקש. הדברים האלה זה לא הנושא פה. שמואל מרכז את הדברים שהם בעצם מייצרים בסוף את האוטונומיה שלו, סביב הכבוד שיש למלך, וסביב הלקיחה שלו, וסביב השתלטנות שלו על כולם, ומראה להם כמה הדבר הזה הוא רע. אי אפשר לברוח מהעובדה שיש פה פער. עד כמה זה פער ששם את שמואל כלא שומע בכל השם בצורה, לא, אני לא הולך למקום בזה, אני רק אומר, תנסו אתם, תענו לי אתם, תענה לי אתה על השאלה. שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך, מול וימנו העם לשמוע בכל שמואל. יש פה אמירה בשימוש באותם מילים, רק בהיפוך שלהם? אז מה אתה מבין ממנו?
זה הסיבוי של השם, הנימוד הזה. כתוב שהוא מצווה אותו, שמע בכל העם, אך תאמר להם את משפט המלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו שיש ניגוד מסוים בין לומר להם את המלך לבין לשמוע בכל העם. זה לא מה שהוא מבין מעצמו. אולי הוא גם מוסיף מעצמו, אבל זה לא,
העיקרון
הזה שהניגוד הוא נמצא כבר בציבור
של הקדוש ברוך
הוא.
טוב, אני מחזיר את כולנו.
אני קורא לזה סיוט. אך תאיית האיפר, הם עם רוצים משהו מאוד, מאוד מסוים שהוא קצת לא לגמרי לפי התורה. אז אך תאיית האיפר, כאילו זה סוג של, תעשה להם סיוט. הרבה פעמים יש לדור תזרום איתם ותתן להם כללים.
העת תעיד בהם ואמרת להם את משפט המלך לא מכיל ניסיון להניע אותם אחורה. לפי דעתי אין פה במילים האלה שום ניסיון, אין פה, אתה כאילו אומר הנימה הזאת של ניסיון שתחזרו בהם. אני חושב שבכל הפרקים האלה רואים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיחזרו בהם, הקדוש ברוך הוא הולך איתם. זה ציר מרכזי מאוד בכל הפרקים. הקדוש ברוך הוא רוצה מלך, הקדוש ברוך הוא הולך עם מלך, ושמואל לא רוצה, ואנחנו אולי כן, אני, דברים שתכנתי טיפה לדלג עליהם, לראות אותם בפנים, לראות שהפער הזה הוא לא מקומי. כל הפרקים הבאים נמצאים בסימנו של הפער הזה. הפער הזה בין המקום ששמואל עומד. עוד רגע הוא יגיד לו, ואתה תמליך עליהם מלך, והוא יחכה. הוא לא ילך להמליך מלך, יחכה שהקדוש ברוך הוא. ועוד ועוד יש פה כל, בכל נקודה, בכל נקודה ונקודה. אני רק אומר להניא אותם. להעיד בהם, העד תעיד בהם. אתה מבין שלהעיד בהם זה, מה זה המילה להעיד?
כל מיני מקומות, זה כן בסקנוסדת.
עדות זה מול, מה?
היום את השמיים ואת הארץ כאילו את הבריון. הוא אומר לכם, אני מעיד אתכם עכשיו, כי אתם תעשו שוכח, אתם תעבדו, לא כדאי לכם. או בהייתה שירות לעד, ובני ישראל כאילו תשכמם כדאי. האם זה לא עדות תמימה, זה עדות כדאי לכם לא לעשות את זה, כי כך יהיה.
אבל דווקא, יש העד בנו, העד העיד בנו, יש למה לא תראו פניים, זה
התראה,
זה כאילו
התראה,
זה לא...
התראה. כן. אז באמת הבאתם שתי דוגמאות שבאמת זה התראה. עדיין התראה, אני אומר, יש לה התראה חיזרו בכם, או התראה על הסכנות, התראה על הקשיים, התראה על הבעיות. פה זה לא התראה על הבעיות. זה וימנו עם לשמוע בקול שמואל, כי הוא בעצם אומר, ביום הוא זעקתם, ביום ההוא מלפני מלכיכם אשר בחרתם לכם. זה איזה מין הנגדה כזאת. ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. מה זה אומר? חטאתם, הקדוש ברוך הוא לא יענה אתכם. טוב, אני אמרתי את הדברים, אני חושב שהרוח הזאת שהיא נמצאת פה בהרבה הרבה נקודות ציון, גם שמע בקול העם לכל אשר אמרו אליך כבר, זה כמו עם שרה, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא, יש פה משהו שעם מבין ואתה לא מבין אותו. דיברנו על זה בפעם הקודמת. זה כבר עצמו אומר שיש פה משהו, וצריך, המשהו הזה צריך לבוא לעולם. אבל בואו נמשיך ותראו, גם פה בדברים, הדברים הולכים לאיזשהו מקום, והאמת שכל מה שאמרתי עכשיו, זה לא הנושא שלנו, והנושא שלנו זה התגובה של העם, שימו לב. וימענו העם! לשמוע בקול שמואל. מי זה העם? בלשון הגמרא? עמי הארצות, נכון? הגמרא מביאה את הציטוט הזה. אז בעצם אני שואל, מה קרה פה? בואו תסתכלו מה קרה פה. היו זקנים, והזקנים האלה רצו מלך, ושמואל, בעצם הם ראו שוירא בני שמואל, ושמואל הלך ואמר להם את משפט המלך, וברגע שהוא אמר להם את משפט המלך, מה הם הבינו? זה לא טוב, אז מה הם עשו? הלכו הביתה, חזרו בהם. זקנים שבדור כעוגן ביקשו, ועכשיו, אחרי הדברים האלה, הם כבר לא בתמונה. נכון? אתם שמים לב, הם לא בתמונה. מי נכנס לתמונה? עמי הארצות. וימענו, עכשיו תראו מה אומרים עמי הארצות, ובואו נשווה אותם בעצם, כן? מה, וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא. מה זה המילה לא? יש נתק? כשפותחים במילה לא, מה זה אומר? מה לא? לא. זה אמירה חזקה. זה התנגדות, נכון? לא, כי מלך יהיה עלינו. מה זאת אומרת? אני, כאילו, מה זאת אומרת מלך יהיה? מי ימליך אותו? מי ימליך את המלך? הם לא אומרים, שימה לנו מלך. אפילו לא תנה. או תנה או שימה. הם אומרים, מלך יהיה עלינו. זאת אומרת, אם שמואל ישתף פעולה, אז יהיה מלך בטוב, ואם שמואל לא ישתף פעולה, אז מה יהיה? יהיה. למה? כי אנחנו רוצים מלך. שימו לב, מלך יהיה עלינו. מה זה עלינו? סמכות. למה זה דומה? לתורה או לנביא? בקשת הזקנים הייתה, שימה לנו מלך. ופה הם אומרים, מלך יהיה עלינו. חזק, סמכותי, נכון? אחרי זה, המלך מה תפקידו? והיינו גם אנחנו, ככל הגויים. זה מה שביקשו הזקנים. הזקנים אמרו, מלך ככל הגויים. והם אומרים, אנחנו ככל הגויים, זה משהו אחר לגמרי. זה לא להעתיק את מודל המלכות, זה אנחנו רוצים להיות כמוהם. משהו ברמה של בני אדם. ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. כשבאו לשמואל הזקנים ביקשו מלחמות? לא, הם לא ביקשו מלחמות. הם ביקשו רק, שימה לנו מלך לשופטנו, רק כמו השופט את המשפט, לא דיברו על מלחמה. כל הדברים האלה, שימו לב, גם עוד דבר, בניגוד לזקנים שבעצם אמרו, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים, המילה ככל הגויים בסוף, פה המילה ככל הגויים, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ונלחם את מלחמתנו. אנחנו רוצים להיות ככל הגויים. אומרת הגמרא, עמי הארצות קלקלו. אני שואל עכשיו, בהקשר של ההתרחשות של הפרק, איך קרה הדבר הזה? התהליך פה הוא ברור, התהליך הוא ברור, זאת אומרת, והוא לא תלוי כרגע בדיון בינינו, ולכן אני לא נכנס, אני חושב שזה תהליך שהוא תוצאה של שמואל ולא של הקדוש ברוך הוא, לפי התיאור הזה. אבל אם אני חוזר ואומר את התהליך, אז בעצם באו לשמואל וביקשו, בצדקות רבה, זקנים, כל זקני ישראל התאספו. ואמרו, אין מה לעשות, בניך לא הלכו בדרכיך, צריך מלך, צריך משהו אחר. וירא בני שמואל, והוא מביא, הוא נושא נאום גדול וחזק, למה לא טוב? וזה נגד הקדוש ברוך הוא. אז מה עושים הצדיקים? הם הלכו נגד הקדוש ברוך הוא, הלכו הביתה הצדיקים. אז מי נשאר? עמי הארצות. ומה עושים עמי הארצות? יוצאים למאבק. והפעם זה סוג של מרידה. זה לא דיבור, זה דיבור אחר לגמרי. לא. מלך יהיה עלינו. הם חזרו בהם מכל הבקשה, וזו בקשה שנושאת אופי אחר לגמרי. אז בעצם אומרת הגמרא, עמי הארצות קלקלו שנאמר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, את זה היא מביאה, לא מלך ככל הגויים, אנחנו ככל הגויים. רואים? עכשיו התיאור הזה, כשאני רואה אותו, הוא מזכיר לי סיפור על הרב קוק, והרב קוק, ומי זה היה רגע אחד מגדולי המשיבים, רב חיים אויזר. סיפור על הרב קוק שבא לרב חיים אויזר ואמר לו, בוא, יש ציונות, בואו נשתף פעולה איתה. ונעלה לארץ, ונביא תלמידי חכמים לארץ, ונביא תלמידים לארץ, זה היה הרבה לפני השואה. ואז הוא אומר לו, אין, התורה פה, אין בארץ ישראל תורה, יש משהו אחר בארץ ישראל, לא טוב. הוא אומר, אז נבוא והכל יהיה אחר. הוא אומר, לא. היה דיון ביניהם, והרב קוק ניסה לשכנע אותו, להיות, לשתף פעולה, ולעלות, ולהשפיע על כל התהליך הציוני, שלא יהיה בחילוניות, אלא יהיה, שם שמיים יהיה עליו. וזה לא הצליח. למה? הוא אומר, התורה שם ולא רצה להיות. הסיפור פה זה אותו סיפור. הסיפור פה זה שבאים הזקנים, ובעצם מבקשים, ורואים שזה לא טוב, אז הם לא באים. טוב, אז לא באים, ואז מי בא? עמי ארצות שכבר לא מחויבים, הם באים עם רוח אחרת. באים עם רוח אחרת, ואז השאלה אם, איך היא תצא לפועל. ועל זה בדיוק התשובה, וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני השם. למה הוא מדבר אותם באוזני השם? כי הכל השתנה. הם כבר לא מבקשים כמו הזקנים, הבקשה היא אחרת, השתנתה הבקשה. אז אומר שמואל, טוב, אז אני בא לקדוש ברוך הוא לשאול, מה לעשות עכשיו? לפני כן זה היה משהו אחר. עכשיו הם מבקשים מודל אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, שמע בכל העם והמלכת עליהם אלה. אגב, אתה תמליך עליהם אלה. מה זה מלך מלך? תוביל את הסיפור. כמו שהוא הוביל עם בניו, הוא הרי את בניו הוא כן מינה. אבל שמואל לא ילך עם הסיפור הזה, ויחכה לקדוש ברוך הוא. והסיפור הזה של איפה שמואל ואיפה הקדוש ברוך הוא, זה הסוגיה ממשיכה פה כל הפרקים. אני מוכן להראות לכם כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן, אבל זה ציר מרכזי בתוך הפסוקים, וזה ציר מאוד מרתק, שבעצם יש בין הקדוש ברוך הוא לבין הנביא שתי עמדות, ואיך הקדוש ברוך הוא ואיך הנביא מתנהלים בתוך המקום הזה. אנחנו רגילים שמישהו נביא הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, גם פה הוא שליח, אבל יש לו את המקום שלו, יש לו את ההבנה שלו, איפה הוא עומדת מול הקדוש ברוך הוא. אז את זה אנחנו מכירים מאליהו, מכירים את זה מיונה, מכירים מעוד מקומות, אבל זה נמצא בכל מקום. כי בכל מקום שיש אדם שיש לו לב ויש לו מחשבה ויש לו תודעה, והוא עומד מול הקדוש ברוך הוא מתנבא, אז יש גם את הפער הזה ואת הדרך התנהלות של הפער. זה אחד הדברים המרתקים, לפי דעתי, הם משמעותיים, פנימיים מאוד. בלימוד תנ"ך, בלימוד על הנבואה, על תקופת הנביאים. אז זה, עכשיו אני אבל רוצה לראות פה עוד נקודה מאוד משמעותית. תראו, במבט ראשון אנחנו אומרים, הצדיקים, הזקנים, הם מבקשים את הבקשה האוטופית. הם בסדר. כהוגן ביקשו. גם בקשת הריבונות, כהוגן ביקשו. אבל עמי ארצות קלקלו. עמי ארצות, בקשה שלהם לא טובה. אז ברשותכם, בואו נפתח עכשיו את בקשת עמי ארצות, ונבחן את זה בפנים. בואו נראה. עמי ארצות אומרים, מלך יהיה עלינו. זאת אומרת, לא הנביא מושך אותו, אנחנו לא מבקשים ממך. אם שמואל לא רוצה, אנחנו נעשה את זה בעצמנו. מי מהם קרוב יותר למה שכתוב בתורה, שמואל או עמי ארצות? מה? עמי ארצות. הם בעצם אומרים את מה שהתורה אמרה. נכון. עכשיו, שימה עלינו, לא שימה, סליחה. מלך יהיה עלינו, הוא יהיה חזק, הוא יהיה בעל סמכות. מי צודק? מי קרוב ל... לא צודק, זה לא מילה נכונה. מי קרוב לתוכנית האלוקית? מי קרוב לפרשייה בתורה? מה? עוד פעם עמי ארצות, נכון? כי הבקשה של הזקנים היה רכה כזאת, שימה לנו. ופה זה העם, והעם רוצה חזק. אמרנו שזה הגיוני, כשהעם רוצה, אם זה כוחו, אז הוא רוצה שהכוח יהיה חזק, שהוא יוכל להפעיל סמכות. אז אם כן, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, אגב זה תלוי קצת איך קוראים, ואמרת שים עליי מלך, כמו שכל הגויים שמים עליהם מלך, ככל הגויים אשר סביבתי, מלך ככל הגויים, טוב, יש שם שתי קריאות, אבל בכל אופן יש פה איזושהי הרחבה, הרחבה של הדברים, הושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. הם מרחיבים את סמכויותיו של המלך, מרחיבים את הפעילות של המלך. אני שואל, זה מתאים לתורה או לא מתאים לתורה? מתאים? זה מה שהתורה אמרה. וואו, אז אני עכשיו שואל, התהפכנו. יש פה תקלה. דווקא המאה ארצות הם בעצם כמו התורה, והזקנים שכהוגן ביקשו, הם לא כמו התורה, הם היצירה החדשה של מלך שהנביא ממנה אותו, והקדוש ברוך הוא ממנה אותו, ושהמלך הזה חלש, ושהוא עושה מהדברים, והוא מצומצם, הוא כמו שופט, לא רחוק משופט. זה מה שהזקנים מבקשים, אבל זה לא התורה, זה לא קרוב לתורה. אז התשובה מונחת בלב ליבה של פרשת המלך. נמצאת התשובה. מה התשובה לשאלה? כן, מה אתה אומר?
לא, איפה
הרחבת
הסמכות של המלך כתובה בפרשת המלך בתורה?
המלך, ככל הגויים, ואנחנו אמרנו שכשכתוב לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, אלה בעצם שלושת התכנים המרכזיים של המלכות, שבעצם, כמו באומות העולם, המלכות זה להנהיג את חיי המעשה על ידי מלכות שהיא חזקה, ויש לה, יש למלך הרבה סוסים, שזה צבא ותקשורת וכל מה שקשור הסוסים זה בניין אב, כל מה שקשור לשליטה, לתנועה, לכוח, לצבא וכו' וכו'. אז זה הדבר האחד. ונשים, אמרנו שזה השליטה מאוד מאוד קשורה, גם שליטה פנימית בקהלים, בקשר עם העם, אז האישה היא מאוד חשובה. במעגל שלישי, כסף וזהב. ושלושת אלה אומרים, כן להרבה, רק לא להגזים. לא, כסף וזהב לא ירבה למועד. כסף וזהב זה בלב הסיפור, זה היכולות של המלך. ומשנה התורה, אמרנו שזה עוד קומה, יש את התורה ויש את משנה התורה. ומשנה התורה, שכמו שמשה כתב את משנה התורה, זה חמשת, ארבעה חומשים וספר דברים שמשה אומר אותו. ולוקח את כל מה שהיה ומחבר אותה לדור, לזמן, להקשר, לכניסה לארץ וכו'. מעין הדבר הזה, אז משנה התורה שבעצם כותבים. זה לא לסופר סתם, ככה הסברנו, אלא זה משנה התורה. אז כל הדבר הזה, זה המלכות, זה בעצם וכוחו של המלך פה, בהנהגת חיי המעשה. היא גדולה, היא רחבה, היא מקיפה. מלך, אנחנו רואים עד כדי שהמלך שלמה, תסתכלו את התיאור של הכיסא והשלטון וכן הלאה. זה לא יאומן מה שמתואר שם. מושל בכיפה, הגמרא אומרת יותר מזה, שלמה מושל בכיפה, אבל גם על הוא יושב על כיסא השם. גם למעלה, יש לו שליטה, שליטה שלא תשואה. משווים את המלך בשיר השירים, את המלך ואת שלמה כל הזמן, המלך של העולם או המלך של העולם פה? משווים? זה לא מישהו שהוא עומד בצד, זה מישהו שעומד בלב, ליבו הוא לב כל ישראל, כך אומר הרמב״ם, ועוד ועוד, זה נושא רחב. אז רגע אחד, אז אנחנו בבעיה, אנחנו אומרים, המאה ארצות קלקלו, המאה ארצות צודקים, הם קראו את הפסוקים יותר מ... אולי קראו את הפסוקים, ואולי אמרו את זה בטבעיות, אנחנו רוצים, אנחנו התבגרנו, אנחנו לא רוצים שינהלו אותנו, אנחנו רוצים לבד, היינו גם אנחנו ככל הגויים. כן, זה לא דווקא במובן אפילו השלילי, גם בהקשר הזה. אז עם רוחב הסמכויות, החוזק שיש לו, ושהעם נותן לו כוח, ולא הנביא, ולא שליח של הקדוש ברוך הוא כמו שהיה. אז למה הגמרא אומרת כהוגן ביקשו?
בפרשת המלך,
בצבר
דברים, כתוב, אשר יבחר השם כחבור. פה זה לא, אמרו, אנחנו נבחר גם
מישהו שמבחר אותו. רואים שלא היית בשיעור הזה. סליחה שאני... אני אומר במשפט אחד. שום תשים עליך מלך, אתם ממנים, אתם קובעים, העם קובע. אשר יבחר, אשר יאשר את המינוי, ויבחר להשרות שכינתו עליו. אנחנו, אפשר לומר, הראינו ותמכנו את זה מאוד חזק, את הדבר הזה, שהבחירה האלוקית היא לא המינוי, היא לא מחליפה את התהליך. התהליך הוא אנושי, והקדוש ברוך הוא מאשר את התהליך מצד אחד, משרה שכינתו, אשר יבחר השם אלוקיך לשקד את שמו עליו, וכך אנחנו ראינו את הפסוקים. אז תראו, פרשת המלך, היא מתארת תהליך היסטורי, והיא מתארת תהליך של הבשלה, ויש פה איזה משהו שנמצא בלב שלה, הלב שלה הוא התהליך, כי תבוא אל הארץ, והיא רשתה וישבת בה, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים. אבל יש לפני כן, שלבים קודמים. אמרת, שים עליי מלך ככל הגויים, אומר, התבגרתי, הבשלתי, והנה עכשיו אני כבר יכול לשחק על המגרש העולמי, האנושי. אבל, רגע, ומה היה לפני כן? הקדוש ברוך הוא. אנחנו דימינו את הדבר הזה לתהליך התבגרות של ילד, שאבא ואמא, הסמכות ההורית היא מקרינה עליו כל ילדותו. ובאיזשהו שלב היא נקלטה בתוכו, היא צרובה בתוכו, הוא אומר, אבא ואמא, אני יכול כבר לבד, אל תדאגו, אני כבר זה צרוב בפנים. העצמאות הזאת היא לא להיות כמו כל הגויים, וזהו, ככל הגויים בית ישראל. שם זה, אצלהם זה באמת לגמרי נמצא שם, אבל לנו יש איזו עמדה סמויה, פנויה, שנמצאת בפנים. אנחנו באיזשהו שלב נשחק על המגרש העולמי כמו ששלמה שיחק יותר, לא פחות טוב ויותר טוב משחקנים אחרים, לגמרי לשחק על המגרש העולמי שיש לו את החוקים שלו, אבל אנחנו למדנו בבית מדרש לפניכם. יש לנו שנות לימוד, יש לנו קודש שנמצא, יש לנו אבא בשמיים, יש לנו אמא השכינה, יש לנו מקורות סמויים שנמצאים בתוכנו ונצרבו בתוכנו לכל, אורך כל התקופה. התשתית הזאת היא תשתית של פרשת המלך. שום תשים עליך מלך, תיכנס למגרש של אומות העולם, אבל אל תתבלבל, אשר יבחר השם אלוקיך בו. הממד האלוקי, הרוחני הזה, הסמוי הזה, הוא זה שייתן כוח לכל הסיפור. והנה עמי הארצות הולכים למקום של ככל הגויים בית ישראל, אבל הם הולכים לשם ובלי כבוד לשמואל. אם אין לכם כבוד לשמואל, איבדתם את כל הסיפור. אם זה בניגוד לשמואל, אם אדם אומר לאבא ואמא, אבא ואמא אני יכול לבד, ובעצם הוא לא מכבד ולא מפנים ולא צרב את מה שהם הביאו, אז ההיפרדות מהם היא רעה, אפילו שההיפרדות, כל המעשה הוא נכון. היפרדות, עצמאות, חירות, כוח, שלטון, העם קובע, לא, הכל נכון. אבל הלב חסר מן הספר. הלב הוא בעצם איך המערכת הזאת מתייחסת לשורשים שממנה הם צמחו, אל הדורות שבהם כן היה נביא, וכן היה הקדוש ברוך הוא שלח שליחים, וכן החליט בשבילנו, וכן עמדנו במעמד הר סיני, וכן וכן. ועמי ארצות פה, הם מספרים סיפור אחר. בא שמואל עם הסיפור הזה, הוא אומר, מה לעשות עכשיו? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תלך איתם. כי אם לא תלך איתם, אז הכל... אין, זאת אומרת, יש פה איזו אמירה, גם עמי ארצות שהתרחקו יותר, זה תהליך שעם ישראל יעבור אותו. תהליך ההתבגרות יצא לדרך. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. זה תהליך טבעי. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה מצד אחד. מצד שני, אומר הקדוש ברוך הוא ללוות אותו. באופן מרתק, בהשוואה שנתתי בין הציבור, בין הקמת מדינת ישראל לבין הקמת המלכות בימי שאול, באמת אנחנו רואים את ההבדל הגדול. שאצל שאול הייתה אבא אמינה, הייתה מחשבה שעמי ארצות אמרו, אנחנו נקים מדינה בלי לשאול, בלי לכבד את העבר, אנחנו ניצור משהו חדש. שם זה בעצם עלה על הפרק. הקדוש ברוך אומר, לך איתם. הקדוש ברוך הוא בעצם שולח את הנביא להפשיל שרבולים וללוות את המלך, ואז הכל הולך להפיק אחר. זה שם. ובמדינת ישראל, הסיפור הזה שסיפרתי על רב חיים מויזר הוא איזשהו סיפור קטן בתוך סיפור גדול, שאומר שבאמת מדינת ישראל קמה, לא בית המדרש הקים אותה, לא חסידים ואנשי מעשה של בית המדרש עשו את זה, אלא עם ישראל. עם ישראל עם רצונותיו העמוקים, אבל הם באו לא ממקום של, לפחות לא במוצר, לפחות לא ב... לא ההלכה, לא השולחן ערוך, ואפילו התנ״ך ליווי חלקי. בנסתר קוראים הרבה הרבה דברים כמובן, אבל אני אדבר כרגע בנגלה, במובן המוחשי, אז לא יושבי תלמידי בית המדרש הם אלה שהקימו את המדינה, וזה מסלול אחר, אבל בכל אופן בתשתית ניסיתי לראות, להראות שיש את הקשר, את המשמעות הכפולה הזאת. טוב, אני שואל את עצמי, טוב, אולי נתחיל. תראו, הוצאתי פה איזשהו דף, בשבוע הבא אנחנו נראה אותו עוד פעם. הדף הזה, אתה מוכן לחלק, בבקשה. הדף הזה, הוא לוקח את שמואל, שאול ודוד. בלב שלו בעצם, זה שאול ודוד, וההקשר של ההקשר של מה שאני עושה פה, זה לראות את משקלה של פרשת המלך. פה ופה. על איזה תשתית בנויה מלכות שאול? בהיבט של פרשת המלך, בהיבט של המקום של הקדוש ברוך הוא, המקום של הנביא, המקום של העם, מאיפה מקור הסמכות, כל הדברים שראינו אותם. אז אני רוצה לראות אותם בראי כפול, בראי שאול ובראי דוד. אז אני אקרא ואפתח, אנסה להתרחב. אפשר היה לראות את כל זה במשך כמה שבועות בתוך הפסוקים. אני נתתי איזושהי תמצית, רשמתי אותה. אני מקווה שתהיה לנו ככה גם סוג של בירה. טוב, בראי עולמם של שמואל, שאול ודוד. אז ככה, מקור הסמכות של שמואל, שמואל בגדול שלוחו של הקדוש ברוך הוא. ברור, איך רואים? רואים את זה בתחילת פרק ג', כשבסוף, סליחה, בסוף פרק ג' כתוב, והיה דבר, לא, ויוסף השם לראו בשילו כי נגלה בדבר שמואל או משהו כזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חוזר לראות, ומיד אחרי זה והיה דבר שמואל לכל ישראל. מה זה? מכוח מה הוא אומר לכל ישראל? הוא נביא. אז העובדה שהוא נביא היא בעצם כמו אומרת לכולם בפשטות, טוב, הוא הנביא, הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הוא יהיה המנהיג. למה? כי מי יהיה המנהיג? כמו בציבור החרדי, למה הרב עובדיה יוסף הנהיג את הציבור הספרדי, והרב שח את הציבור הליטאי, ועוד רבנים של... מי מינה אותם? אז התשובה, הציבור הזה רוצה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותו. אז מי השליח של הקדוש ברוך הוא? מי שהם תופסים אותו כגדול מכולם, מי שהוא גדול הדור, אז הוא ינהיג אותנו. רגע, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמור להנהיג, אז הוא הכי קרוב. הוא הכי רואה מבט דומה לו, נכון? זה בעצם התפיסה. אין בחירות, אין, זה משהו שמתנהל בכלים אחרים. אז גם שמואל, אין בחירות, אין, העם לא בא, לא ממנה אותו. אבל זה משהו ברור, הוא מובן מאליו, נמצא באוויר, ששליח של הקדוש ברוך הוא, כך היה עד היום, וככה עם שמואל. עכשיו, מעמד הנביא בהמלכה של שאול. שמואל הנביא מושך את שאול בארבע עיניים. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקר ויאמר הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. המשיכה היא פעולת הקדשה בדומה למשכן וחיליו. בדומה לחניכת הכהנים. המשכן והכהנים בעקבות משיכת הנביא שאול הוא מלך לכל דבר. זאת אומרת בעצם הכוח ניתן לו מאיפה? מהקדוש ברוך הוא. ומה ביחס לדוד? שמואל הנביא מושך את דוד במעמד זקני בית לחם ישי ובניו. כבר רואים, המשיכה היא ציבורית גם. לא עשו את זה יותר כי שמע שאול והרגני, אז יש שם איזה חשש, אבל זה משהו ציבורי יותר. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו. עוד פעם, הנימה של, הנימה הציבורית פה זה אחיו. ותצלח וכו', ויקום שמואל וילך הרמתה. בעקבות משיכת הנביא, דוד עדיין אינו מלך. בפרק ת' ז' הוא נמשך. וכל השנים ששאול עוד קיים, דוד הוא לא מלך. רגע, אבל משכו אותו. אבל זה לא מספיק. אז שימו לב, המשקל של המשיכה הוא משקל נמוך. יש צד שהמשיכה הזאת גם לא הייתה יוצאת לעולם בכלל, אבל לא כדאי כרגע לעסוק בזה אולי פעם. איך בעצם ה... איך הגיעו לדברים שהוא נמשך, זה סוגיה מאוד מעניינת, אבל לא כדאי כרגע לעסוק בה. אני ממשיך. מעמד העם בהמלכה. אז אם כן אמרנו מעמד הנביא, כאילו הביטוי של האם זה שליח של הקדוש ברוך הוא, אז אצל שמואל ושאול זה כן, ופה אצל דוד זה פחות. העם מאשר את הבחירה האלוקית. ויאמר שמואל אל כל העם, הריתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם, ויראו כל העם ויאמרו יחי המלך. שימו לב, הבחירה היא של שמואל, הוא מביא אותו לכל העם, וכל העם אומרים יחי המלך. בעקבות קוראת הגר, הטוענים שאול ימלוך עלינו, העם ממליך את שמואל, את שאול סליחה. העם, לכו מנהלי הגלגל, נחדש הממלוכה, והלכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויזבחו זבחים לפני השם, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל. שימו לב, העם מאשר וממליך ללא פעולת משיכה השמורה לנבואה. זאת אומרת, אם המשיכה מגלמת את הקדושה, אז את הקדושה מי נתן למלך? הנביא. את קדושת המלכות, המקום המקודש. אז הוא קיבל אותו מהנביא. זה אמא, אמא זה. אבל, כן. אבל העם, העם לא מושך. מה העם נותן? איזה כוח? ציבורי. אנחנו אומרים, יחי המלך. אז הוא יודע, העם שלח אותי. אני מכוחו של העם. משהו מאוד טבעי, מאוד אנושי. אבל המימד הנבדל, המימד המקודש של המלכות לא נמצא פה. מעמד העם והמלכה אצל דוד, אנשי יהודה מושכים ביוזמתם את דוד, ללא נוכחות של נביא. שימו לב, המשיכה זה אומר, קדושת המלכות, משיח השם ניתן לו מאיפה? על ידי העם. זאת אומרת, העם נותן לו איזשהו מימד מקודש, שנמצא לפני כן במשכן, בארון ובניו, בכלי הקודש, כאילו. אנשי יהודה מושכים ביוזמתם, ראינו כל ישראל מושכים ביוזמתם את דוד ללא נוכחות נביא. ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונה בפרק ה', ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרות להם, פעם שבטי ישראל וכל זקני ישראל, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני וימשכו את דוד למלך על ישראל. אז אם כן, אנחנו רואים שמה הכוח שניתן מהעם הוא ברמה אחרת לגמרי. פה זה איזשהו מעמד יחי המלך, מעמד של חול, של איזה הצהרה, אנחנו תומכים בך, כשמקבלים משהו מן המוגמר, ופה הם יוצרים ולא מזמינים נביא. למה לא מזמינים נביא? זה לא הנושא. הנושא הוא כוח העם. שימו לב, זה מתחיל לשחק על המגרש של פרשת המלך. פרשת המלך, ואמרת, שים עליי מלך, שום תשים עליך מלך. איך? אתה, העם. אשר יבחר זה האישור שלו. אבל העם שם, כוחו ומינה, משהו מהמקום הזה, יוצא לדרך אצל דוד, ולא היה עדיין אצל שאול. בואו נראה עוד משהו קטן. מידת ההיכרות של העם עם המלך בעת ההמלכה. אנחנו אומרים, העם שותף פה ופה ברמה אחרת, אבל שותפים. באיזה רמה העם מכיר את המלך? שאול אינו מוכר להם בעת המלכתו על ידי העם. גם אם הם אומרים יחי המלך, הם מסתכלים אחד אל השני, אומרים, מי זה? איזה כישורים יש לו? מה הוא יודע? נכון, אף אחד לא יודע, לא מכיר אותו. בני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? מה יושיענו? כאילו, הוא יפתור לנו את הבעיות. אבל באמת, אף אחד לא מכיר את זה. זה מישהו שאופ, מפתיעים, כאילו הוא לא, זה חידוש. אצל דוד, כשהעם מושך אותו למלך, העם מכיר את דוד שנים רבות קודם המשיכה. המשיכה היא בפרק ה' בספר שמואל ב', אחרי תקופה של איש בושת, שבע וחצי שנים שדוד בחברון. כבר רואים שיש לו ניסיון וכבר וכו' וכו'. אבל יתרה מכך, זה אחרי כל התקופה שהוא היה עם שאול והיה נושא כלה והיה חתן המלך. וכל התקופה שכל ישראל כבר אוהבים אותו, אוהבים אותו לא בתור מלך, אוהבים אותו בתור החתן של המלך, בתור מישהו, הוא כבר אהוב העם. גם ביות שאול עלינו, אתה איתה מוציא והמביא, עצמנו ושרנו אתה, כל העם כבר קשור אליו, בנימי נפשו. אז במילים אחרות, אנחנו אומרים, העם בעצם מושך אותו, אז זה לא משיכה, יש פה מלך, מי הוא? אנחנו לא יודעים, אבל מקווים שהוא בסדר. לא! זה שליחות אמיתית, זה מבפנים, אותו אנחנו רוצים. כל שבטי ישראל, כל זקני ישראל, אחדות של כולם, אנחנו רוצים שאתה תוביל אותם. רגע, יש מפלגות, היו מלחמות לפני כן, לא משנה, אתה האיש. שומעים? זה סיפור אחר לגמרי, זה כוח אחר לגמרי. זה מתחיל לשחק על פרשת המלך, זה לא, זה התחיל להיות, זה, ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונו, ויאמרו לאמור, הנה אנחנו, הננו עצמך ובשכה אנחנו, גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. שבוע הבא נמשיך בעזרת השם, ברכת השם אליכם.